אז אנחנו מתקרבים לחג הפסח, והמון המון שאלות שככה עולות, ובטח הלכות חול המועד, שנעסוק בהן היום. אבל לפני כן אומר שלום ושבוע טוב לרב.
שלום, שבוע טוב, חודש טוב לכל עם ישראל, שיהיה חודש של ניסים וישועות.
אמן.
לכל יהודי ויהודי, בכל מקום שנמצא, ודאי גם כן לישועות הכלל. אמן.
אמן. מי שיש ברית מילה לבנו בחול המועד, האם מותר לו להסתפר או להתגלח בחול המועד לכבוד הברית?
ובכן, כידוע יש מצווה לאדם להסתפר, להתגלח בערב יום טוב. כשאומרים להתגלח, לא בהכרח הכוונה היא לזקן, אלא הכוונה היא לקצוץ כל שערות שהוא דרכו ורגיל לקצוץ אותם. בעבר היה דרכם את שערות הראש, הוא הדין גם הזקן. מצווה לעשות את זה לפני החג כדי שייכנס כאשר הוא נאה לכבוד החג. היות שהזמן מצומצם לאנשים, ואילו בחול המועד אמרו האנשים אסור למראה לעבוד, חששו חכמים שאנשים לא יסתפרו ויתגלחו לפני החג, אלא ישאירו את זה לתוך ימי חול המועד שבלב אחי הם אסורים בעשיית מלאכה. לכן הוסיפו חכמים וקבעו, אין מגלחין במועד, כותב מרן שולחן ערוך, סימן תו כפלא מדי סעיף ב', אפילו אם גילח קודם המועד. למה? כי אם נתיר לגלח במועד, אז יבואו אנשים אחרים ולא יתגלחו בערב החג. אז גם אם הוא אומר, אני כבר גילחתי, אז למה אתה חושש? אף כן, מי שרואה אותך מתגלח במועד, לא יודע שהאדם הזה הוא גילח קודם לכן, ולכן אסור לכולם להתגלח בחול המועד, מלבד אנשים מיוחדים שהתירו להם להתגלח בחול המועד, אנשים שהיה להם אונס מפורסם, כמו אדם שיצא מבית האסורים וכדומה. אבל ליתר כל האנשים, אסור להם להתגלח בחול המועד. השאלה היא לגבי אבי הבן, סנדק, מוהל, מצינו לפעמים שהתירו להם, כגון בימי ספירת העומר או ימי בין המצרים, הרי מותר להם להתגלח בחול המועד, בימים האלו, אם יש להם ברית. האם נאמר שאותו דבר גם כן מותר להם להתגלח בחול המועד? ובכן, קודמי הפוסקים שזה אסור. ומדוע? יש הבדל. לגבי ימי בין המצרים, או ימי ספירת העומר, האיסור לגלח זה רק מטעם מנהג בלבד. מדין הגמרא ממש, האיסור להתגלח הוא אך ורק בתוך שבוע שחל בו תשעה באב. ופיכך, כיוון שזה רק מנהג לאסור, לכן נהגו להתיר לאבי הבן סנדק והמוהל. אבל לגבי ימי חול המועד, היות שהדבר הזה הוא אסור מן הדין, לכן גם לאדם שיש לו ברית לבן שלו בחול המועד, אסור לו להסתפר ולהתגלח בחול המועד. ככה קודם האחרונים, כך פוסק מרן עובדיה עליו שלום בספרו חזון עובדיה.
שר כוח. האם מותר לאישה להתאפר או לעשות טיפולי פנים או גוף בחול המועד?
כן. ובכן, מרן שולחן ערוך כותב בסימן תקופ"ו סעיף ה, עושה אישה כל תכשיטיה במועד. תכשיטיה הכוונה היא כל סוגי הטיפולים למיניהם, הכל מותר לה לעשות במועד. אבל לעשות תספור את הראש בלבד, כותב הרב פרי מגדים, הגרא כך כותב, מעתיק את זה כף החיים, משנה ברורה שמה, שאסור לה, אין הבדל בינה לבין איש, אסור להסתפר. אבל חוץ מזה, כל טיפולי פנים וכל יתר העניינים כולם, מותר לה. רק תספור את הראש בלבד, אני מדגיש את המילה, תספור את הראש בלבד, זה מה שאסור לאישה. עם זאת, כותב מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל בספרו תפילה למשה בחלק זין, שבמקום צורך גדול, כגון שרע שרב בימי חול המועד, כמו שלפעמים קורה ככה בחול המועד פסח, ונערה או אישה מצטערת מאוד מהשיער שלה הארוך, מחמת החום הכבד, יכולה להסתפר. אבל אם עושה את זה לשם יופי, אין לאישה להקל בכך. יתר הדברים, כמו שאמרתי, מותר לאישה לעשות בחול המועד.
שר כוח. האם מותר לעשות טיפולים רפואיים בחול המועד?
ובכן, טיפולים רפואיים בעיקרון מותר לעשות. מרן שולחן ערוך כותב בסימן תקל"ב סעיף ב', כל רפואה מותר בחול המועד. כל רפואה זה כולל הכל, למשל אפילו למורח משחה. גם אם בשבת חומרים יש אופנים שזה איסור דאורייתא, משהעבה וכדומה. כאן אין בזה בעיה, כל דבר שהוא מותר, כל דבר שהוא צורך רפואי לאדם לעשות אותו, אז אין בדבר הזה שום חשש. שוודאי וודאי לקחת כדורים וכדומה, ודאי שהדברים האלה הם מותרים. גם עשיית מסאז', יש כאלה שיש להם כאבים וכדומה, הולכים לעשות מסאז', למרות שאותו אדם ודאי נוטה שכר על כך. הדברים האלה כולה הם מותרים, כי אם מותר לך לעשות, מותר לאותו אדם לקחת עבור זה שכר, ואין בדבר הזה שום חשש. לגבי אדם שהוא יש לו טיפולי שיניים, אז כאן זה תלוי. אם זה טיפולי שיניים כאלו שהם בעצם יש לבן אדם כאבים, ולצורך זה הוא הולך לרופא, אז בוודאי שהדבר הזה מותר, ואין בדבר הזה שום חשש. אבל לעומת זה, אם האדם אין לו שום כאבים, להפך, הוא הולך עכשיו לרופא שיניים, כדי לעשות המשך סדרת טיפולים וכדומה, דברים כאלו לא ראוי לעשות לאדם. כותב בשו"ת אגרות משה, מצינו לגבי אדם לעלין בר מינן, שיש לו צרעת. אז הכהן אסור לו לבדוק אותו, לדעת, לראות האם צריך להסגיר אותו, צריך לטמא אותו, אסור. למה? כיוון שאם יטמא אותו, יהיה לו מזה צער גדול. אז לכן עם אלה, אסור. אסור לעשות, אסור לך לבדוק אותו. ולכן, בוודאי, שכל שאדם הולך לרופא שיניים, והוא בעצם פותח לו את העניין הזה, אז אין לאדם לעשות את זה בתוך ימי חול ומועד. אבל אם אכן אותו אדם יש לו כאב, אפילו כלשהו, ודאי שמותר ללכת לעשות טיפולי שיניים. מה קורה לגבי משקפיים? משקפיים, היום מתייחסים להם הרבה כאל דבר שהוא רפואי. זאת אומרת, אמנם זה לא משחה, זה לא כדורים, כן, אבל זה בהחלט גורם לבן אדם לראות טוב. אז מה ההבדל בין אם אתה עושה את הדבר הזה על ידי כדור שאתה שותה, או שאתה עושה איזה דבר שבסופו של דבר האדם יכול לתפקד בצורה טובה יותר, בצורה בריאה יותר. לכן האופנים האלה לעשות משקפיים זה מותר, אבל זה רק כאשר יש בדבר צורך גמור. יש אנשים כאלו שפשוט רוצים להחליף משקפיים. או אתה יודע, המשקפיים שלי כבר הם משקפיים סטרוטות וכדומה, וממילא זה אני רואה פחות טוב. אני רוצה משקפיים יותר יפות, יותר חדישות, יותר... הדברים האלה יש איתם בעיה. כותב האגרות משה, למה? מרש חנאוך סימת אף קוף ממאלף, סעיף דלת כותב, אסור לתקן מלבושיו ומנעליו הקרועים, ואסור אפילו לומר לגוי לתקן אותם. זאת אומרת, יש לאדם בגד, וזה יקרה קצת יותר, אם אתה לא תתקן אותו. זה קרוע, יקרה עוד קצת יותר. אומר לנו מרן חנאוך, אף יכן, הדבר הזה אסור. אם זה יקרה לגמרי, אז זה מותר. אבל סתם ככה יקרה קצת יותר, הדבר הזה אסור. אסור לאדם לתקן בגדים, לתקן נעליים, שהוא משתמש בהם בחג. לפיכך, ודאי שאין לאדם לעשות משקפיים חדשות, משקפיים חדשים בחול המועד, ואין לאדם משקפיים כאלה שיש בהם קצת שריטות וכדומה, זה הדבר הזה אסור. אבל אם ממש נשבר אדם משקפיים לגמרי, ואדם לא יכול, זה קשה מאוד להתנהל בלי משקפיים, באופן שכזה, הנה חינמי, זה בכלל מה שכתב מרן, שדברים שהם רפואיים, הדברים האלה מותרים לאדם לעשות אותם גם בתוך ימי חול המועד, ללא חשש, למרות שהם כרוכים באיסור דאורייתא.
שר כוח הרב, מה נשאלת השאלה כאן עוד בהלכות חול המועד, מה המלאכות המותרות בחול המועד?
ובכן, קודם כל נזכור שבעיקרון ימי חול המועד הם הימים שאסורים במלאכה, אסורים בטרחה. בכל זאת, ישנם חמישה סוגי היתר לעשות מלאכה, ויש לדעת להבדיל בין עניין לעניין ובין נושא לנושא. בין עניין לעניין ובין נושא לנושא. ואין ללמוד מיתר אחד, למשל, במקרה מסוים יתירו גם זה מלאכת אומן, זה לא בהכרח שבנושא אחר יתירו בו גם כן באותה צורה. למשל, מה יש לנו חמישה דברים מותרים? דבר ראשון זה צורכי רבים. כל דבר שהוא צורך הרבים, ידוע לדוגמה, יש נהג מונית, יש נהג אוטובוס, שהאוטובוס יתקלקל. ודאי שדבר הזה, שבזה צורך לרבים. בזמן חזל כתוב שמותר לאדם לתקן את הכבישים שלהם אז, לסלול את הדרך, מפני שהדברים האלה כולם זה צורכי רבים. דרך שרבים נוסעים בתוכה, הדבר הזה הוא מותר. לכן צורכי רבים, הדבר הזה מותר. כל דבר שהוא צורך המועד. אבל בזה יש לנו חילוקים, אם זה מלאכת אדיוט או מלאכת אומן, כמה זה הדבר הזה שהוא צורך המועד. יש בדברים האלה חילוקים. ולכן, יש כל פעם, בכל מקרה ומקרה, יש לשאול חכם, כדי לדעת האם מקרה הזה זה מותר או לא. בדרך כלל בעיקרון, כל דבר שהוא צורך המועד, אם זה מלאכת אדיוט, הדבר הזה מותר. למשל, לתלות תמונה. מה, לקחת מסמר, לתקוע, לתלות תמונה? כן, זה צורך המועד. אתה רוצה עכשיו ליהנות מזה, הדבר הזה מותר, כיוון שזה מלאכת אדיוט. לפתוח סתימה, דבר קל, פומפה וכדומה, הדבר הזה מלאכת אדיוט, הדבר הזה מותר. צורך המועד, נוח לך, אתה לא רוצה להשתמש בכיור השני. בסדר, צורך המועד, זה מותר. אבל אם צריך להבין סטלטור לצורך העניין, אז דבר הזה הוא לא פשוט. רק כאשר זה צורך גמור, שזה נקרא צורך הגוף. אבל אם צורך נוחות בעלמה, להבין סטלטור, הדבר הזה אסור. למשל, יש בית שיש להם שני חדרי שירותים, חוץ מן הכבוד. יש מקרה שפשוט יש זוג בלבד, אבל יש להם שתי קומות, והוא נוח לו יותר בקומה הזו, לא רוצה לרדת לקומה שלמטה. הכל זה בתוך הבית שלו, אבל במקרה שכזה, זה אי אפשר להביא אינסטלטור לצורך העניין. זה מלאכת אומן, והדבר הזה אומנם צורך המועד, אבל יש לו אפשרות אחרת. לעומת זה, כאשר ישנה משפחה, למרות שיש שני תאי שירותים בתוך בית, זה נקרא צורך הגוף, מפני שזה צורך גמור במקרים שכאלו, כי הרבה פעמים צריכים להשתמש בו זמנית בשתי המקומות. לכן הדבר הזה מותר להביא אינסטלטור במקרים שכאלו. אז בעיקרון להביא אינסטלטור צריך לדעת, אם סתם ככה נסתם קיור ויש לך עוד קיור אחר וזה רק ליתר נוחות, הדבר הזה אסור. אבל אם צורך גמור, הדבר הזה הוא מותר. אז לכן בכל מקרה יש לעשות שאלת חכם. זה נקרא דברים של צורך המועד. יש עוד היתר שלישי, זה דבר שנקרא דבר האבד. בדרך כלל דבר האבד זה מותר רק כאשר הדבר הזה הוא בעצם יש לאדם הפסד גדול שגם הוא מפסיד מהקרן, אבל אם הוא מפסיד מהרווחים בלבד, בדרך כלל הדברים האלה אסורים. יש מקרה שזה מותר, שזה המלאכות הם דרבנן. שעוד דבר אחר, פועל שאין לו צוחי החג, הוא לא חייב לקחת הלוואות. מותר לפועל הזה לעשות מלאכה בחול המועד. יתרה מכך, מותר גם לאדם שהוא צריך את המלאכה רק לאחר החג. אבל יש כאן אדם שזקוק לפרנסה. אני מביא לו עבודה שיעבוד בחול המועד כדי שיהיה לאדם הזה מה לאכול ולשתות בחג. לא הכוונה היא שאין לו לחם פרוס לאכול. או לחם אולי יש לו, אבל מי צריך לאכול בחג לחם פרוס עם טחינה? למה שלא ייהנה בחג, יאכל כמו כולם, ישתה כמו כולם? אז לכן מותר לתת לפועל עני כזה מלאכה אפילו שאני לא זקוק לה לחול המועד. ומה הסיבה שזה מותר? כדי שלפועל הזה יהיה בהחלט מה לאכול בחג. לכתחילה, אחד כזה צריך לעשות את המלאכה בצנעה. עוד דבר, מותר לאדם לעשות מלאכה לצורך מצווה, אבל לא לכל מצווה, אלא אך ורק מצוות כאלו שאם האדם בעצם הוא לא יעשה אותם בחול המועד, המלאכה הזו יכולה להתבטל. אז דבר כזה, הנה חינמי, זה מותר. אבל דבר מצווה רגיל, יעשה אותו האדם דווקא כאשר זה לצורך המועד. אם זה לא לצורך המועד, אסור לאדם לעשות מלאכות כאלו. מסחר זה כמו מלאכה, וכתחילה אין לאדם לעשות אותם, אלא אם כן יש בדברים האלו צורך המועד, או דבר שהוא צורך של מלאכת דבר האבד. לכן, סוחרים, אדם שהוא פותח חנות, אם הדברים שלך ניכר לכל שזה צורך המועד, כמו ירקות, פירות טריים, מותר לאדם לפתוח כל חול המועד כרגיל, כי כולם יודעים שפירות טריים, ירקות טריים נמכרים בשביל היום. אבל חנות של דברים יבשים, כמו פיצוחים וכדומה, יש כאלה קונים את זה לצורך החג, יש כאלה קונים את זה לאחר החג. אז גם אתה קונה את זה לצורך החג, כתוב שיעשו את זה בצנעה. והוא הדין, הדשי שמוכרים בגדים וכלים, צריך לדעת, אין לקנות מהם, אלא אם כן באמת אתם זקוקים לדברים האלה לצורך החג. הלאה וכי, אסור למכור את הדברים האלו לחג. מה קורה עם סופר? סופר מוכר הכל, גם דברים שהם פירות, ירקות, דברים, דברי מאכל, שהם צורך החג, וגם דברים שהם לא בהכרח לצורך החג. מותר לסופר לפתוח כדרכו, ומותר לו גם, הוא לא צריך לשאול כל קונה וקונה, רגע, האם אתה קונה את זה לצורך החג או לא, הוא לא צריך לעשות את החשבון של הקונים, הקונה עצמו יודע, אם הוא קונה לצורך החג, מותר לו, לא קונה לצורך החג, אסור ללכת לסופר, לקנות סתם שמה כל מיני דברים.
שר כוח הרב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
חזרנו מבית ההוראה, אנחנו עוסקים היום בהלכות חול המועד וממשיכים שאלות נוספות. האם מותר לגזוז ציפורניים בחול המועד? שאלת השאלות.
ובכן, בקצרה אני אומר שלספרדים מותר, לאשכנזים אסור.
אלא אם כן.
זהו, אלא אם כן, וכבר נסביר את זה.
כן.
אז המחלוק, המקור למחלוקת הוא בעצם מהגמרא, מועד קטן, זה זין שמה, שהגמרא אומרת שהפי דעת רבי יוסי, מותר לגזוז ציפורניים במועד, וכך נפסק להלכה. אבל הגמרא שמה הוסיפה, שבגנוז תרה אסור, מה זה גנוז תרה? זה משהו כמו גוזז ציפורניים. עכשיו, יש מחלוקת בפוסקים על מה מדובר כאן. האם מדובר על מה שנזכר בסוגיה לפני זה לגבי אבל, בימי אבלותות, שאסור לגזוז את ציפורנה וגנוז תרה בגוזז הזה, או שנדבר לגבי חול המועד. רוב הפוסקים כתבו שכוונת הגמרא לגבי אבל, שאסור לגזוז ציפורניים בגוזז, אבל לגבי חול המועד מותר גם אם זה בגוזז. וכך פסקו הריף, הראש, הרמב״ם. לכן על פי זה פוסק מרן בשולחן ערוך, מותר ליטול ציפורניים, בין הציפורניים של הידיים, בין ציפורניים של הרגליים, מרן מסיים, ואפילו במספריים, כלומר גם בגוזז. אבל הרמ"א כתב, יש מחמירים ואוסרים, וכן מנהג האשכנזים להחמיר שלא ליטלם בין בסכין בין במספריים, אבל בשיניים מותר, כי זה ודאי לכל הדעות מותר בגמרא, אבל בגוזז, לפי דעת הרמ"א, אומר שמנהגם לאסור. למה? כי מסבירים שהגמרא מדברת על חול המועד. מה הסברה לאסור? מה הבעיה פה? התשובה היא, הם אומרים, כמו שאסור להסתפר בחול המועד, שחזל אסרו את זה למרות שלכאורה זה צורך המועד, מפני שחזל חששו שאם לא נתיר לו להסתפר, אם נתיר לו להסתפר בתוך ימי חול המועד, אז יש חשש שהוא לא יסתפר קודם חג וייכנס לחג שהוא מנובל. אז הם אומרים שמאותה סיבה חזל אסרו לגזוז ציפורניים במועד, כי אם נתיר לו, אז הוא לא יגזוז אותם בימי החג, אלא יגזוז אותם בימי חול המועד. כותב המשנה ברורה לפי זה חידוש יפה. הוא אומר, לפי מנהג אשכנזים שנוהגים להחמיר, אם על כל פנים הוא גזז לפני החג, הוא יכול לגזוז אותם בימי חול המועד. מה הסיבה שלו? אומר, יש דעת רבנו תם שלא נפסקה להלכה. רבנו תם כותב שאדם שיתגלח לפני חול המועד, יכול להתגלח בתוך ימי חול המועד. אומר, אמנם להלכה כולם חלקו על רבנו תם, וכתבו לאסור, וכך פוסק מרן, כך פוסק הרמ"א, כולם כותבים, גם אדם שיתגלח לפני החג, אסור לו להתגלח בתוך ימי חול המועד. הוא אומר, אבל לגבי גזיזת הציפורניים, אשכנזים יכולים להקל לגזוז ציפורניים בחג אם הם גזו לפני החג. למה? כי יש להם פה, כי אין ספק ספקה, שמה, כדעת, עריף, הרמב״ם והראש, שלושת עמודי ההוראה, שכולם פוסקים שמותר לגזוז ציפורניים בחול המועד. וגם אם נפסוק, כדעת הפוסקים שאומרים אסור לגזוז ציפורניים בחול המועד, שמלאכה כדעת רבנו תם, שאם גזז לפני החג מותר לגזוז בחג, ולכן הלכה למעשה. לספרדים מותר בכל מצב לגזוז ציפורניים בחול המועד. עם זאת, גם לאשכנזים, אם גזזו לפני החג, מותר לגזוז ציפורניים בחג. אם יש צורך מצווה, כותב הרמ"א שגם הם נוהגים להקל בזה, ולכן מותר לאישה לגזוז ציפורניים לצורך מצווה, אין בזה שום חשש, וכן מוהל גם כן מותר לו לחדד ציפורת שלו בשביל מצווה של המילה, שצא של הפריעה, מותר בדבר הזה גם למנהג האשכנזים, ואין בזה כל חשש.
שר כוח. שאלה נוספת, האם מותר לתקן בחול המועד את מכשיר הגז על ידי טכנאי גז שיפתח את המבאר כדי שתהיה אפשרות לבשל לחג או בחג?
התשובה היא, אכן מותר לעשות כל המלאכות, אפילו מלאכת אומן, אם זה לצורך אוכל נפש. לומדים את זה מכמה מקומות בשולחן ערוך. מרן כותב סימן תפומם סעיף זין, תנור וקיריים שאפשר שיתייבשו ויופה בהם במועד עושים, ואם לאו אין עושים, מה הכוונה? היו אז מייצרים תנור מחול, מחרס. היום אין חרס ממש, בדרך כלל יש דברים כאלה מקרמיקה. אומר מרן, אדם שרוצה לייצר תנור בחול המועד, מותר או אסור? מה עושים בתנור? עושים בזה אוכל נפש, עופים, מבשלים. אומר מרן, תגיד לי, אתה עכשיו עושה בתוך חול המועד, האם התנור הזה יספיק להתייבש בתוך החג? ותספיק להשתמש בו לפני, בתוך החג? אומר מרן, אם ככה מותר. אבל אם כל המטרה שלך שאתה יוצר את התנור הזה בחול המועד, זה כדי שיהיה לך תנור לאחרי החג, דבר כזה הרי שהוא אסור. מכאן אנחנו לומדים שכל מעשה אומן, הרי ודאי ייצור תנור זה מעשה אומן, כל דבר שהוא מעשה אומן, אפילו שבדרך כלל מעשה אומן לצורך המועד, אם זה לצורך האדם פרטי, אנחנו לא מתירים, אבל אם זה צורך אוכל נפש ממש, הרי שהדבר הזה הוא מותר. הדבר הזה הוא מותר. אם אדם כיוון מלאכתו למועד ממש, כדי שיהיה לו זמן פנוי ואז יתחיל לתקן, זה אסור. אבל אם הוא לא ממש כיוון את זה למועד, אלא שלא היה לו זמן, הוא היה לחוץ וכדומה, באופנים שכאלו, הדבר הזה מותר. יותר מזה, כותב שער ציון, בסעיף קטן חף ג', וכך פוסק גם כן הרב עובדיה עליו שלום, שאפילו אם הוא לא היה אנוס, אבל זה מחמת עצלותו, היה פשוט התעצל, לא היה לו כוח כזה, אבל לא שהוא קיים לחתום במועד, אמר בואו נעשה את זה, אומר מרן, הדברים האלה, הקודים האחרונים שהדברים האלה מותרים. לכן, אדם שהמבעירים של הגז נסתמו לו על ידי האוכל וכדומה, אז צריך לדעת, יש כאלה יודעים, לוקחים מחט ארוכה, פותחים את החור, בלי שום בעיה, לך תדיות, אבל גם אם לפעמים זה חור נסתם הרבה, צריך להביא טכנאי גז שיתקן, אם האדם לא הספיק לעשות את זה קודם המועד, יכול לעשות את זה בתוך המועד, פני שיש בזה צורך אוכל נפש. אני רוצה לתת כאן איזשהו טיפ, שמעת כשהזמנתי טכנאי גז כדי לפתוח גז קיריים חדשות שקניתי, אז אמר לי איזה טכנאי, וממש נתן לי עצה טובה מאוד, והייתי ממליץ להעביר אותה הלאה. אמר לי, בדרך כלל, למה זה נסתם? זה לא בגלל שגולש אוכל. אלא כאשר מנקים, בדרך כלל מרימים את המבערים, ואז מנקים. ואז בהכרח שזה נכנס לתוך החור שמה. כשרוצים לנקות, הוא אמר לי, פשוט תשאיר את המבער על הגז. תנקה מעליו, תנקה מסביבו, אל תרים אותו משם, אל תרים אותו. אחרי שגמרת לנקות הכל, אז תרים אותו בסמרטוט, תנקה גם אותו מקום. תעשה את זה, לא יסתמו לך אחורים בקיריים. מאוד ממליץ, המלצה חמה, טיפ טוב לכל הנשים, כל השנה, ובפרט עכשיו, לקראת חג הפסח.
כן, בהחלט. שאלה נוספת, האם מותר לגייץ בגדים בחול המועד?
ובכן, מרן שולחן ערוך, סימן ת"א, מאלף, סעיף ג' כותב, מותר למעך בגדי פשתן בידיים אחרי הכיבוס, כדי ללבנם ולרקחם. אבל אין עושים קשרי בתי ידיים מפני שהוא מעשה אומן. הרמה מוסיף וכותב שמותר להחליק את הבגדים עם זכוכית כדרכם, הועיל והוא לצורך המועד. נסביר. בזמנם היו מגייצים בגדים עם זכוכית. זה בעצם כעין הגיהוץ שלנו. הרמה אומר כיוון שצורך המועד מותר. לפי זה הוא הדין בענייננו. מותר לאדם לגייץ בגדים במגץ חם. למה? כי המלאכה עושה מעשה דיות ומגיע. וגם זה לצורך המועד. יש פה צירוף של שני הדברים האלה יחד, זה מותר. משנה ברורה מוסיף שהיתר הוא דווקא על קמטים פשוטים, אבל יש אנשים שעושים כפלים מיוחדים, מה שנקרא כמו פליסה, דברים כאלה מיוחדים, דברים כאלה אומר זה אסור, פני שהוא מעשה אומן, כמו שכתב מרן, שקשרי בתי ידיים אסור מפני שזה מעשה אומן. זאת אומרת, אם יש כבר כפלים, ואתה פשוט מגהץ אותם, או חולצה, מכנס העין, דברים שאתה מגהץ אותם, זה נקרא מעשה אדיוט וזה מותר. אבל אם הקמטים האלה מיוחדים, יוצרים קמטים במיוחד, הדברים האלה זה אסור אפילו אם זה לצורך המועד. כך פוסק גם כן מרן הגאון הרב מציון אבא שלום, שלום שיבטו לציון חלק ג', כך פוסק גם כן מרן הרב עובדיה שלום, שדבר זה מותר. אמנם מרן הרב עובדיה לא הוסיף שם את התנאי הזה מפורש, שזה דווקא לצורך המועד, אבל ודאי שזה כוונת הרב עובדיה, דווקא לצורך המועד, שהרי הרב עובדיה שם במקורות מציין לדברי הרמה כאן, והרמה הרי כתב מפורש, שמותר לגהץ דווקא אם זה לצורך המועד, אבל לא לצורך איסור חג. הדבר הזה מאוד מצויר, שהזכרתי לא לצורך החג שזה אסור, באנשים כאלו, בפרט בזמרים, או אנשים כאלה שעושים מימונה, והם תכף אחרי החג, רוצים תכף ומיד להתחיל להתארגן לקראת השמחות של המימונה, שחוגים אותם ברחבי בתי ישראל. יש לשים לב, אתה רוצה חולצה למימונה, אין בעיה, תגייץ אותה לפני החג. אסור לגייץ חולצה בתוך ימי חול המועד, כאשר המטרה שלך היא בשביל איזו הופעה, או בשביל איזו מימונה, או כל דבר אחר שהוא לאחרי החג. אם זה לצורך החג מותר, לא לצורך החג, הדבר הזה הוא אסור. והדברים האלה מצויים גם בעוד נקודות נוספות. למשל, אדם קיבל סבילונות לפני החג, לא הספיק לדלות אותם, רוצה לדלות את זה בחג, זה מותר, כי זה מלאכת אדיוט. בתנאי כמובן גם כשזה צורך המועד, אבל הוא תולה את זה כאן והוא לא נכנס אחרי זה לחג, תולה אותם ויוצא מהבית וכדומה, כל הדברים האלה כולם, בוודאי אם זה לא צורך המועד, אין לעשות אותם בתוך החג.
שר כוח הרב, האם מותר לקטוף בסמים בכל המועד לכבוד שבת קודש, וכן האם מותר לקטוף פרח כדי להריח?
ובכן, קודם כל, ידוע החשיבות לקטוף בסמים לכבוד שבת, פרט הדסים, זה דבר שנהגו בו, פרט בארצות הספרדים, נהגו להביא הדסים לכבוד שבת קודש, גם הדבר הזה של הדסים נזכר בשולחן ערוך, בהלכות הבדלה, אבל גם כן, כל שבת קודש, יש גמרא מפורשת על כך, הגמרא במסכת שבת דף ל"ג, והיה שמה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שיצאו מהמערה, ואמרו, מה זה האנשים האלה כל הזמן רודפים אחרי ההבל, הולכים, כל היום עוסקים בעיני העולם הזה, שישבו לעסוק בתורה. מה עם האוכל? הקדוש ברוך הוא ידאג, הנה ידאג לנו, ידאג גם לכם, שמעתם? כל מקום שנתנו בו עיניהם, יד נשרף. אז יצא קול מהשמיים, ואמרו להם, תחזרו למערתכם, חזרו למערה. כשיצאו מהמערה אחרי שנה, שוב, רבי אלעזר לא יכול היה להירגע. איך זה, מה אנשים מסוגלים לעזוב את התורה הקדושה? והוא היה נותן העיניו במקום והיה נשרף, שום אחד מסתכל על המקום, מחזיר אותו חזרה לכמות שהיה בתחלה, ניסי נפלאות. ראו בן אדם אחד ביום שישי סמוך לכניסת שבת, רץ ויש בידו שתי אגודות הדס. שאל אותו רבי שמעון, למה אתה צריך שתי אגודות הדס? אמר, לכבוד שבת קודש, להריח, להתענג בשבת קודש, גם לברך עליהם, יש לי מהברכות. אבל רבי שמעון שאל אותו, למה שתיים, לא מספיק אחד? אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. רבי שמעון שמע את זה ושמח. אמר לבן שלו, רבי אלעזר, בוא תראה איך אנשים מהדרים במצוות. אז נכון, יש פה שתי אנשים קיצוניים. יש אנשים שעוזבים את התורה, הולכים כל היום לעבוד רק של הפרנסה. אבל תסתכל, מקביל עליהם, שני אנשים חסידים, אנשי מעשה, מחפשים הידורים במצוות. בשבילם שווה כל העולם שישאר. ואז התפייסה גם דעתו של רבי אלעזר בנו, והפסיקו להקפיד עליהם, והמשיכו ככה, בזכות אותו אדם שיש לו בסמים, כל העולם הזה כרגע קיים. ראינו אם כן, שיש עניין לכתוב בסמים לכבוד שבת קודש. עכשיו השאלה שלנו היא בעצם לגבי חול המועד. האם בחול המועד מותר לכתוב הדסים לכבוד שבת קודש כמו בכל שבוע, או לא? חורה, אפשר לומר ודאי שכן, מה הבעיה? הרי זה מלאכת אדיוט, ולצורך המועד, אמרנו כבר כלל, כל דבר שהוא צורך המועד ומלאכת אדיוט מותר. אבל, מרן שולחן ערוך כותב בסימן תקוף למד זין סעיף תדבר, אסור לקצור שדה בחול המועד. אם אין לו מה יאכל, אז הנה חינמי, אפילו שהוא יש לו בשוק, אומר, יש לי בשדה שלי, למה צריך לקחת מהשוק? אומר מרן, מותר לו לקטוף מהשדה שלו, זה בסדר. אבל אם אין לו, הנה חינמי, אם יש לאדם, אסור לקטוף. למה אם יש לאדם, אסור לקטוף מהשדה? לכאורה זה צורך המועד, למה הדבר הזה אסור? בגלל שכיוון שהדרך לקצור, לדוש, לברור, לזרות, כל הדברים האלה, הדרך לעשות אותם בכמויות גדולות. לכן אסור אותם חכמים לעשות לגמרי בחול המועד. אחד המלאכות, מלאכת הקצירה. לכן אסור החכמים לקצור בחול המועד. לכן לכאורה נראה שאסור לקטוף הדסים, אסור לקטוף פרח לכבוד שבת קודש. אבל מדברי מרן הבית יוסף בסימן תקוף ממזיין, מבואר שמה שמותר. שמה מרן בסעיפיות כותב שאם יש אדם שנפטר מותר ללכת ולקצוץ ביער עצים בשביל לעשות לו ארון. שנה בורה כותב שגם כקטוף הדסים מותר. אחר אפשר להגיד דווקא שמה כי זה לצורך לא עליכם נפטר. מי שעין בדברים בית יוסף רואה שמה שמותר לקטוף הדסים כדי להריח בהם. למה? מרן אומר כך, יש להקשות. למה אסור לקצוץ לצורך הנפטר עצי הרזים מהיער כדי לעשות לו ארון? ולעומת זה מותר לקצוץ הדסים כמו שמבואר בגמרא בצד הוו. מרן אומר, כי הדס זה דבר ידוע לכל שהוא ראוי לחי להריח בו, ולכן מלא אין בזה שום חשד. לכן מותר לכתוב, אפילו אם זה צורך הנפטר. אבל עצי הרזים, יש אנשים שיגידו שהוא קוצץ צורך הבניין, לכן יתירו אך ורק אם זה בתוך אותו החצר שהנפטר שם. לומדים מדברי מרן האלו, שכתוב הדסים כדי להריח, ודאי שהדבר הזה מותר. ולכן יוצא שלא רק לכבוד שבת קודש מותר לכתוב הדסים, אלא אפילו אדם עובר בדרך, ואדם רואה איזה שושנה או פרחים וכיוצא בזה, כיוון שידוע שאדם נהנה מהריח של אותם דברים, הדבר הזה מותר ללא כל חשש, כמו שראינו מבואר בדברי מרן בית יוסף.
אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
חזרנו מבית ההוראה, ואנחנו עם שאלות הלכות חול המועד. רק נזכיר לכם שבית ההוראה, במיוחד בימים כאלו שהמון המון אנשים נתקלים בכל מיני שאלות הלכתיות, אז זה המקום להזכיר את בית ההוראה ואת מספר הטלפון, 03-50-50-550, פעילים 24 שעות, אבל אפשר גם לנסות שזה יקרה בשעות היום, בשעות שהגיוני לענות בהם.
כן. ההוראה, באמת, יש בליל בדיקת חמץ,
כן.
השאלות הן באמת לכל שעות הלילה.
כן.
לא הכי נחמד, אבל כן, אתה קבל. ואתה מבין, יש באמת שאלות שהן דחופות.
כי אנשים בדילמה.
כן, ממש לגמרי, אנשים באמצע הניקיון, באמצע הדברים, באמצע התנור, מקבלים. אבל חבר'ה, באמת, מי שצריך שואל שאלה דחופה, גם באמצע הלילה, יש רבנים
שזמינים.
זמינים גם באמצע הלילה, ומי שלא, במשך היום. דרך אגב, המספר הזה 03-50-50-550
זה קו תוכן עם המון שיעורים.
יש שם הרבה הרבה שיעורי תורה שבהלכה, בהגדה, ממרן ראש הישיבה, מפוסקי הלכה נוספים, משיעורי תורה, גם שיעורי דף יומי. אם אתה רוצה לשמוע דף יומי, אבל בצורה בהירה, ולהבין טוב, לא סיכום של הגמרא, לקרוא שורה שורה ולהבין כל מילה, ממש, אבל להבין כל מילה בדף כמו שצריך, בשפה ברורה ובהירה, אבל מצד שני, בתוך חצי שעה, חצי שעה, אני מדגיש, חצי שעה, ואתה סיימת דף, גם דפים קשים, גם מסכתות קשות, כמו יבמות וכדומה, בחצי שעה, זה גם כן באותו קו, 03-50-50-550, מי שרוצה לסיים מסכתות, ללמוד מסכתות, מי שרוצה לעצמו, בן תורה, תלמידי חכמים, בעלי בתים, זה ממש חצי שעה ואתה מסיים דף, אתה יכול בצורה כזאת לשבת כמה שעות ביום, וממש שטייגן כמו שצריך, דף אחרי דף, לסיים מסכתות בצורה שכזו. אני יודע גם אפילו ילדים שמקשיבים לקו הזה ומבינים, פשוט מבינים ועושים סיומי מסכתות בצורה שכזו, הכל בעברית רהוטה, בשפה ברורה, אז באמת לכל אחד קו עם הרבה הרבה תורה, והם מעשים טובים, בקו הזה 03-50-50-50, וכמובן גם כן הקו של בית ההוראה של כל ברמה, הקו ההוראה המרכזי.
ישר כוח הרב. נמשיך עם עוד שאלות, נקווה שנספיק כמה שנוכל. האם מותר לערוך הכנסת ספר תורה בחול המועד ולסיים את כתיבת האותיות?
בקצרה, ככה, לכתוב אותיות ממש בחול המועד זה אסור, כיוון שאין לו עבלה וחיירות ספרי תורה, אז למה לכתוב את זה? עם זאת, אם זה לא ממש כתיבת האותיות, אלא רק כמו שהיום נוהגים, שהמילים לעיני כל ישראל לא כותבים אותם מעמד הכנסת ספר תורה, אלא כבר כתבו אותם קודם לכן, ורק משאירים שם את האות עם פיסוק דק, קודם למשל אות למד, ובין הוו לבין הרשם מתחת משאירים פיסוק דק, ואת זה האדם משלים. אופן שכזה קודם אחרונים שזה מותר, והוא הדין, אם זה השלמת האותיות, אז גם כן קודם אחרונים שמותר, וככה הורה גם כן מרן ראש הישיבה שליטה בשיעורו השבועי באחד השיעורים.
שאלה נורא חשובה, כאשר עורכים הקבלת פני רבו באולם וצריכים להקים בימה, פרנצ'ס, דברים שמצריכים עבודה רבה ותכנון של אנשי מקצוע, האם מותר שזה יקרה בחול המועד או שצריך להכין הכל לפני החג?
טוב, ובכן, שזה ככה נועד כמה שיותר בזרזות, כמה שיותר שאלות. צוחי רבים מותר לעשות אותם בחול המועד, כמו שכותב מרש חנוך סימן תף מקוף ממדלת, וכתרמה כותב שזה דווקא צוחי רבים שצריכים לגוף האדם. המשנה ברורה כותב שכל צוחי רבים מותר, אפילו אם כיוונו מלאכתם במועד, אפילו פרסיה, ואפילו בתורח גדול. ביור הלכה כתב שדבר פשוט, שכל העובדים לצוחי רבים, מותר להם גם לקחת שכר עבור זה. כך הסכימו האחרונים שמותר לעשות שכר רבים אפילו בשכר. לכן מצווה ששמחת בחגיך, אנשים שומעים דברי תורה, שומעים דברי חיזוק, שמחים, זה המקום הטוב לבילוי, לכל מי שירא שמיים ולא כדאי ללכת לכל מיני מקומות אחרים, זה המקום הטוב ביותר. אם אתה רוצה להתענג ולעשות עונג מצווה ושמחת חול המועד, זה המקום, הקדולת בני רבו, לא משנה, גם זה לא בדיוק הרב שלך וזה רב של הקהילה האחרת, אבל אתה הולך בוודאי לקהילה שלהם דרך החיים, קל וחומר מזה הרב שלך, ודאי שבו מצאת הקדולת בני רבו, גם שזה כרוך בשכר וטרחה ועבודת אנשי מקצוע, זה מותר. ויש להדגיש כאן, שכן, היום אנחנו יודעים עד כמה ועד כמה צריך לעשות דברים כאלה דווקא על ידי אנשי מקצוע, וצריך להקפיד מאוד שהכל יהיה תקין ובטוח כמו שצריך.
ישר כוח הרב. אנחנו עוד שאלה אחרונה, מי שקנה מכונית מסוכנת, כן? לא. איזה, מה קורה לי? מי שקנה מכונית מסוכנות, מכוניות, קודם החג, והודיעו, מכונית מסוכנת, מה קורה איתי? והודיעו שיכול לבוא ולקחת את המכונית בחול המועד, האם יש חשש בלקיחת המכונית בחול המועד, או שהועיל, הוא כבר שילם וביצע את הקנייה המותר והשתמש במכונית לצורך המועד, מה הדין בדברים כאלו?
טוב, עצם קבלת המכונית לכאורה נחשב כעשיית סחורה במועד, כמו שכתוב שולחן ערוך, כל סחורה אסורה אפילו כלשהו, בין לקנות בין למכור. ואפילו כותב מרן, אם הוא נתן כבר כסף כדי שיתנו לו אחר כך את היין או סחורה אחרת, אסור, אלא אם כן נם מצויים אחר המועד, אבי דבר העבד. זאת אומרת, כותב משנה ברורה, אפילו אם באותה עיר, אסור. למה? עצם זה שאתה מקבל את הסחורה, זה נקרא מקח וממכר. אבל אם זה צורך המועד, זה מותר לכן. אם הוא לוקח את המכונית הזו, והוא צריך את זה, אלו יוצא משפחה לטיולים וכו' וכו', אפשר להקל בכך, על פי דברי מרן, סימן ת' ק' ל' סעיף א', שגם לטייל זה נקרא צורך המועד. הלאה אחי, הדבר הזה הוא אסור אפילו לקבל את הרכב. אותו דבר, או יותר מזה, ודאי שאסור לאדם ללכת לעשות מכירת מכוניות, יש כאלה שעושים אפינג ומכירת מכוניות ושיווק וכו' וכו', בימי חול המועד צריך לדעת שזה הגדרה של סחורה. סחורה זה בשתי אופנים, או שאתה משלם ואתה רוצה בעצם לקבל את הסחורה אחר כך, או שזה להפך, שאתה בעצם שילמת ואתה רק רוצה לקבל סחורה. שני הדברים האלה הם נקראים עשיית סחורה, והדבר הזה אסור בימי חול המועד.
שר כוח הרב, אנחנו נשארנו עם דקה מרוב שמיירנו, רצנו ממש מהר.
אז יש עוד שאלה?
יש עוד שאלה במהירות? או איזה משהו קטן ככה שרב... איפה? אני לא רואה. הנה, שאלה אחרונה. אדם שהתחיל לעבוד בעבודה חדשה כחודשיים קודם החג, ובימי חול המועד, המשרד סגור, הוא לא מקבל על כך שכר. מפני שהוא עובד חדש, האם מותר לו לעבוד בעבודה מזדמנת מפני שזה דבר יעבד?
טוב, בקצרה, צריך להבין מה זה דבר העבד. אסור אדם לעשות מלאכה, כי אם הוא לא, הוא לא ירוויח, כי זה לא נקרא דבר העבד. אבל אם אחד כזה שבאמת הוא במצב שלו דחוק, רק עכשיו התחיל לעבוד אחרי תקופה ארוכה שהוא לא היה לו עבודה, וכרגע אין לו באמת כסף, הוא לחוץ בכסף, אז אם אין לו מה להתפרנס באותם ימים, זה אפשר להקל, כי זה נקרא צורך האוכל של החג. הדברים האלה כמובן שצריך לשאול חכם, כל מקרה לדון בו לגופו. נאמר לכולם, חג פסח, כשר ושמח. השיעור הבא בעזרת שנבח זה יהיה לנו אחרי החג בסייעתא דשמיא. כולם פסח, כשר ושמח.
אמן.
ושלא נשכח לימוד תורה בכל יום ויום, לבן תורה ושאינו בן תורה. כולם בעזרת שמבח נעסוק בתורה.
תודה לכם.
צהריים טובים לכם, מאזיני כל ברמה. שימו לב, אנחנו ביום מחירות מטורף, בשתי סניפים של מחסני חשמל, ותקשיבו טוב עד הסוף. מחסני חשמל בני ברק מול קניון איילון ומחסני חשמל ביג בית שמש, יש לכם מבצעים על כל המותגים עד 40% הנחה על כל החנות. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, והספקה מיידית עוד היום אצלך בבית. שימו לב, זה כל המותגים והמקררים, מכונות כביסה, תנורים של סמסונג, של שרפ, של אלקטרה, של אלג'י, של בוש, של סאוטר, ניספרסו, דייסון, נינג'ה, היום אצלכם בבית. ושימו לב עוד משהו מטורף, הכל קנייה, אתם מקבלים כסף לקנייה הבאה, תלוי במוצר. אתם באים לכאן מול קניון איילון, מחסני חשמל וביג בית שמש, ומקבלים את המבצעים של עד 40% הנחה. תרוצו אלינו לכאן. פסח כשר ושמח.